ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל באמצע העמוד פחות או יותר. מי שרוצה לספור שורות, 21 שורות מסוף העמוד. הגמרא, רב המונה אירקסולי טורי נאבד לרב המונה שורים פגע ברבא. רבא פגש את רב המונה, רמה לי מתניתין הדדי. נו, מה עושים שני גדולי עולם שנפגשים אחד עם השני? כמובן מדברים בלימוד תורה. רבא העלה בפני רב המנונה שני קטעי משנה שנראים סותרים אחד את השני. אנחנו נקרא להם רישא וסיפא, כפי שנוכל לראות ברש"י איך שהוא מתייחס לקטעים האלו. תנן, קודם ציטוט ממשנתנו שראינו בדף סמך, העובד עבודת כוכבים, זה מה שהמשנה קובע כחייב מיטה. עובד אין אומר לא, משהו בפעולה, זה מה שמחייב, לא דיבור. ונתנן, זה משנה לקמן דף סמך זין, אנחנו נקרא לזה הסיפה, האומר אעבוד, אלך ואעבוד, נלך ונעבוד. החיוב משעת דיבור, בלי שיעבוד ממש. אז ראינו את הסתירה, מה בקשר לתשובה. אז אנחנו נסתכל בצד בשוליים ממול, נושא סלש מבנה. אנחנו נראה משולשים, שבעה במספרם, יישובים לסתירה בין הרישא והסיפא של משנתנו. רישא, עבוד הזר, עובד עבוד הזר חייב ולא האומר. סיפא, גם באמירה אדם מתחייב. ניגש לעבודה. הגישה הראשונה, אמר לי רב המנונה עונה, על מה מדובר במשנתנו שרק בעובד ולא באמירה? ואומר, הנה מקבלו עליי אלא בעבודה. אם כך אדם מתבטא, הוא מתנה הקשר שלו עם האליל רק בפעולה, ואומר, אני לא מקבל את זה בדיבור אלא בעבודה, אז אינו חייב עד שיעבוד. רש"י בסוף שורות הקצרות, אמר לי מתניתין דקטני עובד אין אומר לו, ואומר איני מקבלו עליי באלוהה אלא בעבודה, עד שאבדנו דכל כמה דלא פלח לי, פלח כוונה לעבוד, כל זמן שהוא לא עבד אין כאן אהבה ושמה. עכשיו המילים האלו אהבה ושמה זה על פי הפסוק בדברים פרק י"ג פסוק ת' בקשר למסית לעבוד הזרה, כתוב שמה לא תובה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמו ולא תחסה עליו. אז תחילת הפסוק לא תובה לו ולא תשמע, זה מה שרש"י מתכוון פה, שאם אדם יתנה קבלת האלוהות על ידי עבודה ממש עד שהוא לא עבד, אין כאן הבעיה של אהבה ושמה. וסיפה דמשמע באמירה חייב, ממשיך רש"י, בשקיבלו עליו אלוהותו מיד. דקיבה דאמר אעבוד, מסתם הקבלי עלי באלוה, כי לא פירש בהדיה שאינו מקבלו עליו אלא בעבודה. אנחנו ממשיכים בגמרא, גישה שנייה, תשובה שנייה. רב יוסף אמר, רב יוסף שמע את התשובה שנאמר עכשיו, והוא אמר, תנאי שקלית מעלמה, אתה אומר, אתם אומרים דברים ואתה כאילו מוציא מהאפשרות שיש תנאים שמתייחסים וחולקים ממש בדבר הזה. תנאי אי, יש כאן מחלוקת תנאים. דתניא, האומר בואו ועבדוני, האדם עושה את עצמו אליל. רבי מאיר מחייב אותו כמסית, ורבי יהודה פותר. איך פלחו, איפה, בזמן בסיפור הזה השומעים באמת עבדו לאותו בן אדם, כולי אלמה לא פליגי, אין מחלוקת שהדובר חייב. תכתיב לא תעשה לך פסל. ראוי רק לציין שאני ראיתי בספר תורה תמימה שהפסוק הזה, ההבנה שלו שלא תעשה עצמך פסל. אז יש כזה דבר, יש כזה תופעה שאדם עושה את עצמו פסל, ואם הוא אמר בואו ועבדוני ואנשים באמת עבדו לו, אז אותו דובר הוא חייב. זה לא שנוי במחלוקת, כי פליגי, אם מתחייב הדובר בדיבור רבי אלמה, בדיבור רבי אלמה הכוונה של השומעים. רבי מאיר סבר דיבורה מלתהי, ומה הכוונה פה? הסכמתם של השומעים דיעבדו אותו יחייב הדובר כמסית. אז דיבורה מלתהי, חשוב רק לשייך עכשיו רבי מאיר, הוא סובר שיש בדיבור ממשות, רבי יהודה סבר דיבורה לאו מלתהי. ובכך הרשא שלא יחשיב דיבור, המשנה שלנו העובד עבוד קרבים, זה יהיה עליבה דרבי יהודה שאומר דיבור לאו מלתה. הסיפה שראינו שאם השומעים מסכימים בדיבור לעבוד אותו מסית, אז המסית חייב, על פי מה? על פי דיבור. אז רבי מאיר הוא הסיפה שדיבור מלתהי. אדם רב יוסף, תשימו לב, רב יוסף עצמו משנה את דעתו, משנה את ההסבר, ואנחנו קוראים לו בשלב שלישי בתשובות. הוא אומר לב מלתהי דיאמרי, מה שאמרתי כעת לא לקחת את זה ברצינות, זה לא נכון, תאפילו לרב יהודה בדיבור נמי חיובי מחייב. גם לפי רב יהודה האומר אלך ועבוד עבוד הזרה פלוני, הוא יתחייב, כאילו על ידי דיבור אדם גם לרב יהודה מתחייב. אנחנו סימנו קטע בסוגריים עד שורה שנייה בעמוד ב', אז צריכים לפי זה, לפי מה שרב יוסף אומר עכשיו, למצוא יישוב חדש לסתירה, והנה אנחנו מדלגים עד לשורה שנייה בעמוד ב', ומתניתין מבחינת הסתירה במשניות כאן ביחיד הניסית וכאן ברבים הניסטים. הגמרא מסבירה, יחיד אחד בא לשכנע את השני לעבוד עבוד הזרה, ואותו שומע שמע את השכנוע, יחיד לא מנלך, הוא לא חוזר בו. ברגע שהוא מסכים, כן אני אלך לעבוד, אבל את העבודה הזרה שאתה משכנע אותי, הוא לא חוזר בו, זהו, הוא מתחייב. וטעי בטרי, והוא טועה, כאילו כמובן להחלטה כזו לעבוד עבזה, זה טעות. ותאי בת רי, והוא ממשיך אחרי המסית הזה, ולכן אם מדובר ביחיד הניסית, זה מה נשייך את זה לסיפה שראינו, שאלך ועבוד כבר מתחייב. רבים, אם הרבים הם הניסטים, ממלכי ולא תאו בת רי, הם מדברים ביניהם, אולי לא כדאי, זה סתם, זה שטויות. אז בזה שהם אומרים, זה לא מילה סופית מבחינתם, הם יכולים אפילו טבעם לשנות דעתם. רשי בשורה שנייה מתניתין דקשין הדדי, שראינו שהם כאילו סותרים זה את זה, הכי מתוקמה, רישה דקטני עובד אין אומר לא, הרישה שאמירה לא מחייב, ברבים הניסטים. ואפילו נתרצו, אפילו אם הרבים ששמעו את המסית הסכימו, ממלכי והדרי בהו ולא טעו, הם מתייפסים אחד לבין שני, חוזרים בהם, לא יתעו. הלכך לא קרינה בי אבא ושמע, את ההסכמה שלהם זה לא נחשב כפי שהפסוק הזכיר אהבה ושמע, ושזה מחייב, אבל אצל רבים לא. וסיפה זה מחייב, הסיפה של המשניות שראינו הלך ועבוד מחייב, וסיפה זה מחייב באהבה ושמע, כוונה רק בזה, בהסכמה זה כבר מחייב ביחיד הניסי. וכיוון זה נתרצה לב דעתי למעדר, והוא אהבה ושמע ורחמנה והתורה חייבי. הגמרא שורה הרביעית ממשיכה, אמר רב יוסף, מנה אמין עלה, מה המקור שלי שעל ידי שנתרצה אדם לעבוד חייב, ששייך כזה דבר, כאיך שרב יוסף הסביר את הסיפה היחיד שניסית על ידי האמירה שלו, הריצוי, ההסכמה שלו מתחייב, תכתיב לא תובה לו ולא תשמע אליו. זה הפסוק ת' שבא אחרי פסוק ח' ששם מתואר דברי המסית. אז מה אפשר לדייק מפה? האהבה ושמע חייב. התורה אומרת אל תשמע לו, משמע שאם אתה כן שומע לו, כוון המסכים עם, עם, עם דבריו בדיבור, חייב. שואלת הגמרא, כאן קושיה ארוכה, היטיבי אביי, מי שני בין ניסי דרבים לניסי יחיד, הייתכן לעשות חלוקה כזאת? ועד תניה, כי יש כאן ברייתא שמביאה הבדלים בין רבים ויחיד הניסטים, והגמרא תגיד שרק החילוקים האלו קיימים, אבל אין עוד חילוקים בין רבים ויחיד. והסמך זה הבאי מקשה על החילוק שרב יוסף מציע לנו. עכשיו השאלה שוב פעם, מי שני, האם יש שוני בין ניסי רבים ניסי יחיד? ואת תניה, כי שיתך אחיך בן אמך, אחד יחיד הניסי ואחד רבים הניסטים. כולם, כי הפסוק מדבר סתמי, כי יסיתך מי שמסית, אז בין אם זה יחיד בין אם זה רבים. פרצי הכתוב יחיד מכלל רבים ורבים מכלל יחיד, אבל יש בתורה פסוקים שמראים שיש הבדל בין רבים ליחיד. יחיד מכלל רבים, מה הביטוי לכך שהיחיד הוא שונה מרבים? להחמיר על גופו ולהקל על ממונו. יחיד העובד עבוד עזרה חייב סקילה, אבל לא פוגעים ברכושו של אותו יחיד שעבד עבוד עזרה. רבים מכלל יחיד להקל על גופם, בשונה ליחיד. רבים, אנחנו מכירים את זה בתחום העיר הנידחת, אצלם העונש בסייף, סייף הוא יותר נחשב יותר קל מסקילה, ולהחמיר על ממונם מה עושים ברכוש אנשי עיר הנידחת. אוספים את זה לרחבה של עיר ושורפים את כל הרכוש. אז זה החמרה על ממונה בניגוד ליחיד שעבד עבוד הזרה. אבל בסיכמו של דבר, בהאמיר תאוד השני, בדברים האלו יש הבדלים בין היחיד ורבים, אבל בכל מיני, כי הדד איננו, אבל בשאר דברים הם אותו דבר. אז בניגוד לרב יוסף שמר שהסכמה מילולי הוא גם כן הבדל, זה לא ייתכן. אלא אמר אביי, כאן בניסק מפי עצמו, כאן בניסק מפי אחרים. מפי עצמו ממלך. אדם שמעצמו, אף אחד לא מסית אותו, הוא אומר, אני אלך לעבוד. אז זה לא מחייב אותו כל כך. אז הוא לא מחייב בדיבור, למה? כי הוא עלול לשנות דעתו. אבל אם הוא ניסית, אם יש מסית, הוא מפי אחרים, גריר בדרייל, נמשך אחריהם, ואז ההסכמה זה כבר מחייב, כמו שקועץ הרבה אנשים, אחרי שאדם מסכים למשהו, לא נעים לי לחזור בכך. לא נעים לי, אז הוא נגרר. אז בזה אנחנו נוכל ליישב את המקורות. אם זה המקור, הרשע, העובד, אבל לא זרה, זה מדובר בניסי מפי עצמו. אז החיוב אצלו רק בשעה שהוא יעבוד, ממש עבוד הזרה. חיוב באמירה, זה מה שראינו בסיפה, זה מדובר במקרה שמניסים מפי אחרים. אמר אביי, מנה אמין עלה. עכשיו אביי בא לבסס את התשובה שלו. אגב, היינו צריכים אולי לציין שהפס הכפור בא להדגיש שכל אחד מביא מקורות למה שהוא אמר. אז כאן הוא מקור של אביי, ש דיבור במקרה שניסית מפי אחרים מחייב. תכתיב. אותו פסוק שראינו למעלה. לא תובה לו ולא תשמע אליו. התורה מזהיר, אל תסכים איתו. וכשאנחנו מדברים אל תסכים איתו, הכוונה מילולי. אל תובה לו, לא תובה לו. האהבה ושמה, אם הסכמת, חייב. וכאן מדובר במסיד. זה כאן דוגמה של מפי אחרים. רק נדגיש עוד פעם שהפסוק הזה לא תובע לו ולא תשמע אליו, כתוב פה לא אליו, אז מדובר פה בניסית מפי אחרים, ולכן הדיוק האהבה ושמע בא לחייב מי שמסכים מילולי למישהו אחר שמנסה להסיט אותו. וזה המקרה של המשנה בסיפה שבדיבור כבר מתחייב. רבא אמר, פה בניגוד למבנה שראינו עד עכשיו, רבא לא מקדים את התשובה שלו עם קושיה. מקודם ראינו אביי מקשה על רב יוסף, וזה הביא את אביי לתת את התשובה משלו. פה רבא דווקא מצמצם את הפער בין שני המקורות ואומר אידי ואידי בניסית מפי אחרים. שני המקורות, הרישא והסיפא, מדובר במסית חיצוני. ובכל זאת יש מקום לחלק. דאמר לי כך אוכלת, אותו מסית הוא מרחיב בדיבור, ובגלל התופעה הזאת יש לחייב גם בהסכמה בעל פה, בלי לעבוד ממש. כי מה קרה? הדי אמר לי, המסית אמר כך אוכלת, מתאר את האליל שהוא רוצה לשכנע את השומע, כך אוכלת, כך שותה, כך מטיבה, כך מריעה. אז רשי כאן מדגיש כנראה לי את הקטע הזה של מטיבה, כי רשי מדבר על המסית מפרש את שבחי, משבח הדברים הטובים, ולכן אני חושב שיש לשים דגש על על העובדה שהמסית אומר כך מטיבה, כך תוכל להרוויח מהעליל הזה, כך גם את הצל השלילי. עכשיו, אם אדם שומע הרחבה פירוט כזה כולל שבחי של העליל, אז כבר בדיבור, בהסכמה, הוא יתחייב. הרשע שלא חייבת שיעבוד, זה לא אמר לי כך אוכלת, כך שותה וכו', כוונה כך מטיבה, כך מריאה. אז הוא לא שמע את כל הפירוט הזה, כולל כל השבח של העבודה זרה. אז אפילו אם הוא אומר כן, הוא יחזור בו, ולכן הוא לא חייב עד שיעבוד ממש. אמר רב, מנה אמין עלה, מניין לי ש מה שכתוב בתורה לא תובה ולא תשמע אליו, דהיינו אהבה ושמע, שזה הסכמה בעל פה כבר חייב, שזה מדובר אחרי שהשומע שמע את כל הפירול כך אוכלת וכו'. דכתיב, רק נשים לב, אנחנו מצטטים כעת פסוק ח' בדברים י' ג', ומיד אחרי הפסוק הזה בא העזרה לא תובה ולא תשמע. אז מה רואים? דכתיב, מעולי עמים אשר סביבותיכם עקובים אליך, או המשך הפסוק, או הרחוקים ממך מקצה הארץ עד קצה הארץ. והתורה מזהירה לא ליפול בפח לעבוד את האלילים. מה לי קובעים ומה לי רחוקים? למה הפסוק מציינת את אלוהי העמים שהם הקובעים אליך או הרחוקים? הכי כאמר לי, הקדוש ברוך הוא אומר כך, מטיבותן של קרובים, מטיבה מהמציאות של האלילים הקרובים, שאתה רואה בהן שאין בהן כלום. נדמיין לעצמנו, בן אדם מנסה לשכנע אותך לעבוד איזה אליל שנמצא בשכינות, והוא אומר שהוא עושה כך וכך וכך, ואתה רואה שהאליל הזה לא עושה, לא זה ולא זה ולא זה, אז אתה דוחה אותו על הסף. אז מטיבותן של קרובים, אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה רואה שאין בהם כלום, אתה למד מה טיבותן של רחוקים. מזה אתה יכול להסיק מסקנות גם כן על אותם אלילים שהם רחוקים, אין בהם כלום. מה אליו, כאילו, מה קורה פה, מה הרקע? דאמר לי, המסית מנסה, הוא אומר, המסית אומר, על מה? על אליל רחוק. הוא אומר, כך אוכלת, כך שותה, כך מטיבה, כך מריאה. ומיד אחרי זה, בא הפסוק, לא תובה לו ולא תשמע אליו. אז רואים שהאיסור או הלא תובה ולא תשמע שמדייקים שאם אתה כן מסכים יש חיוב, זה בא בעקבות מסית שפירית כך אוכלת וכך שותה וכך מטיבה וכו'. שמע מינה, מכאן ההוכחה של רבה לדבריו. גישה נוספת ליישב הרשע עם הסיפה. רבשי מספר 6 אמר, סיפה שראינו אדם מתחייב באמירה, בישראל מומר. לצערנו ישראל שהוא פרש לדרכו הרעה ונהיה מומר, הוא לא מהר יחזור בו, ולכן גם באמירה לעבוד עבוד עזרה מחייב. וזה כמובן ההסבר לסיפה, שבסיפה מודר בישראל מומר, הרשע מדבר במישהו לא כך. רבינה אמר, רבינה גישה אחרונה, גישה שביעית, הוא אומר שיש להבין את המשניות, הרשע והסיפה, בסגנון לא זו אף זו קטני. כוונה, לא רק עובד עבודה זרה בפעולה, עובד ממש חייב, אלא אפילו האומר בדיבור יכול להתחייב. כעת סוגיה חדשה, והנושא, העובד עבודה זרה מאהבה ומאירה, כוונה מאהבה שלא כלפי איזושהי אדם, יש אדם ידיד, ואותו ידיד הוא נדיג, נגיד הוא מחבב עבוד הזרה או עדוק בעבוד הזרה, ואני אוהב את הבן אדם הזה, ואני גם כן עושה פעולה, אני משתרבר בגלל האדם, לא בגלל האליל. אני עושה את זה מאהבה של אדם, או מאירה, אני פוחד. אני פוחד מאדם, אני עושה את זה בגלל שאם אני לא עבוד את עבוד הזרה, אני עלול לקבל איזו מכות, איזו עונש מאותו אדם. אז כל הפעולה נובע מתוך אהבה או יראה של אדם. עכשיו, מה הדין בעניין זה? זה מחלוקת אביי ורבא. נפתח את הגמרא, או אפילו לפני כן אנחנו רק מילה על מבנה הגמרא. יש פה מעוינים, שלושה במספרם, ואנחנו נדגיש עם פס מפותל השמות אביי ורבא לאורך הגמרא, והמעוין שבתוך הגמרא בא להבליט אמר אביי מנה אמינא לה, מניין לי לשיטתי, ש מי שעובד עבודה זרה מתוך אהבת אדם או יראת אדם חייב. ובכל שלב אנחנו נשמע תגובתו של רבא שחולק. הגמרא, איתמר, העובד עבודת כוכבים מאהבה ומירה, שוב פעם אני מדגיש, אהבת אדם או יראת אדם, לא אהבת האליל כמובן, אז הוא עובד מתוך אהבה ומירה, אביי אמר חייב, רבא אמר פטור. אביי אמר חייב דהה, פלחה הוא בפועל עבד את עבודה זרה, רבא אמר פטור. אי קיבלי עלי באלוהה, אם אי לא לא, אם בו בזמן אתם, אותו אדם שעשה מה שהוא עשה הוא קיבל על עצמו האליל כאלוהות, אז העבודה שלו מחייב אותו. אבל אם הוא לא קיבל את האליל כאלוהות אלא עשה טיפול רק בגלל ידידות עם איזשהו בן אדם, זה לא מחייב. זו שיטת רבא. אנחנו נסתכל לפני שנתקדם בגמרא, רשי מאהבה ומאירה לקראת סוף שורות הקצרות, מאהבת אדם ומאירת אדם ולא חשבה בליבו באלוהות, רשי ממשיך חייב לפי אביי במזיד ובהתראה במיטה. אם אדם ידע שזה אסור לעשות, הוא עשה את זה בכל זאת והתרו בו לא לעשות כך, חייב מיטת בית דין. ובשוגג וכסבור מותר לעשות כן, חייב בחטאת, יביא קורבן חטאת על זה. כשרב אמר פטור, רשי אומר בין במזיד בין בשוגג דלא כלום עבד. נמשיך בגמרא, סימן, מילות מפתח לשורות הבאות, עבד השתחווה למשיח. המשיח הוא, נראה אחר כך, זה כוונה לכהן המשיח, כוונה כהן גדול שנמשך בשמן המשחה. ואמר אביי מנה מן עלה בתנן, העובד עבודת כוכבים, אחד העובד ואחד המזבח ואחד המקטר. המשנה שלנו, מי לב, יש כאן כפילות במשנה. אתה אומר אחד העובד ואחר כך אחד המזבח מקטר, הרי מזבח מקטר הם כלולים בעובד, אז אם אתה מפרט אז למה אתה אמרת אחד העובד? אז הגמרא מסבירה, אביי מסביר, מי לב, אחד העובד מאהבה ומיראה. שהתוספת לשון במשנה באה לכלול גם את העובד מאהבה ומיראה. רשי בשורה הראשונה מתחת לגמרא, באמצע השורה אנחנו קוראים אלא אחי כמר, אחד העובד ואפילו מאהבה ומיראה, כלומר הוא לא עובד מתוך קבלת אלוהות, אלא הוא עובד מאהבת אדם, יראה, ואחד המזבח לשם אלוהות. תתנה ספר גלויה לידרשה, תוספת המשנה שמזבח לשם אלוהות מגלה שהרשע מדובר במשהו אחר, תמעבר מיהו, ואפילו הכי חייב. נמשיך בגמרא, ורבה אמר לך, רבה מגיב, כי רבה חולק, הוא סובר שאהבה ומיהו לא מחייב, אז הוא אומר לא. אז איך להבין את המשנה? כדמתרץ רבי ירמיה. וזה היה בסמך עמוד ב', למדנו בשיעור הקודם, שאחד העובד כדרכה, ואחד המזבח, מקטר, דברים כאלו, אפילו אם זה שלא כדרכה. אז המשנה מתפרשת בצורת, או בדרכו של רבי ירמיה, ולא מהווה בסיס לאביי. אמר אביי, מן האמין עלה, אז ראינו שההוכחה הראשונה שלו נפל, אז נמשיך, מה המקור שלו, שמעבר מירה אסור ומחייב, דתניה, לא תשתחווה להם, לעבוד הזרה, להם היא אתה משתחווה, אבל אתה משתחווה לאדם כמותך. כאילו, אין בעיה להשתחוות לבן אדם כמוני, זה לא נקרא עבודה זרה. יכול אפילו נאבד כהמן, המן בספר ממגילת אסתר, האם מותר להשתחוות גם לאחד שהוא הפך את עצמו לאליל, אז הוא נאבד. מאחר שאמרת שמותר להשתחוות לאדם, האם מותר להשתחוות לאדם שנאבד, שהפך את עצמו לאליל כמו המן? תמוד לומר ולא תעבדם, שזה אסור. עכשיו אם אנחנו נתמקד בדוגמה של המן, מה נגלה? והמן מיראה עבי נאבד. כל אלו שהשתחוו למן השתחוו מפחד המלך, שידעו שאם לא ישתחוו למן יקבלו פורענות או עונש מהמלכות. ורשי מוכיח את זה, כי כתוב כי כן ציווה לו המלך, והברייתא אומרת שלא תעבדם, אסור. אז אסור לעבוד מתוך פחד אדם, זה כמו שאביי אמר. ורבה, איך הוא מגיב, איך הוא דוחה את זה? הוא אומר, נכון, מצוין פה המן, כהמן ולא כהמן. רבה שאמר שמשום יראה לא חייב, אז מה עושה פה המן? כהמן דאיו גופי עבודת כוכבים, דהיינו ש אם יש אדם שנהפך להיות אליל, אסור להשתחוות לו. אבל, ולא כהמן, דאילו אמן מירא, האיסור שאמרנו עכשיו שאסור להשתחוות לאדם שהוא אליל, הוא לא יהיה אסור עם התנאים כמו אצל המן, זה לא כהמן, דאילו המן מיירא, זה לא נאסר. זה שיטת רבה כמובן. והכה, מה שבברייתא כתוב ולא תעבדם, לא מיירא. זה לא מתוך יירא, זה מתוך שאותו משתחווה קיבל אותו עליו כאלוהות. ולכן הברייתא גם מתייחס לדבר שהוא לא כהמן, השתחוויה לבן אדם שהפך את עצמו לאליל בלי בלי הגורם או הדחף של יראת מישהו. זה מה שנעשה. וימה הבאה מנה אמינה לה, דתנן, כהן משיח בעבודת כוכבים. ביטוי די, די מקוצר, אבל הברייתא מתייחסת לכהן גדול שמעורב, נגיד, שנכשל, מעורב בעבודה זרה. רש"י פה נותן המון רקע, לומדים את הסוגיות במסכת הוראיות, לדינים המיוחדים לכהן גדול. הוא כהן המשיח, כהן גדול, שבדרך כלל הוא שונה מהאוכלוסייה בעניין הבאת קורבנות חטאת. בדרך כלל אם אדם מן השורה חטא בשוגג, הוא עושה מעשה בשגגה, שאם הוא עשה, היה עושה במזיד, היה חייב קרית, אז בשגגה הוא מביא קורבן חטאת. כהן משיח שונה בדרך כלל. כהן משיח לא מביא קורבן חטאת עד שזה מלווה במה שנקרא הלם דבר. תהיינו, הוא פסק הלכה, הוא פסק שדבר שבעצם עשו הוא פסק מותר, ואחר כך מתגלה שהוא טעה. אז הכהן משיח לא חייב חטאת שוב פעם במעשה גרידה, מעשה עבירה בשוגג גרידה, הוא מתחייב גם קורבן מיוחד, קוראים זה פר, פר חטאת שבכלל לא נאכל, אחד מהפרים הנשרפים. הוא חייב רק אם היה הוראת טעות, כמו שרואים אצל סנהדרין, שפר, הם מביאים פר הלם דבר של ציבור. מתי הם מביאים את זה? כשהם פוסקים פסק הלכה בטעות. אז בלשונו של רש"י הוא כותב, ואף אגב בשאר מצוות אין מביא קורבן האמור בו, אז היינו פר כהן משיח, אלא אם כן נעלמה ממנו הלכה. וזה בגלל שפר כהן משיח נלמד מסנהדרין הגדול. אבל כשמגיע לעבודה זרה שקורבנו שווה לשאר אנשים, אז כאן יש מחלוקת תנאים, ורבי בדעה שהכהן בעניין עבודה זרה התחייב להביא קורבן חטאת גם בלי הוראת טעות. וזה מה שהברייתא פה אומר, כהן משיח בעבודת כוכבים, רבי אומר בשגיגת מעשה, והחכמים אומרים בהלם דבר, שכמו בשאר מצוות אצל כהן גדול הוא לא חייב על ידי שגיגת מעשה, הוא צריך להיות מצב של הלם דבר. אנחנו לא הגדרנו מה בדיוק הדברים האלו, זה נמתין להמשך הגמרא. יש שני מצבים, שגיגת מעשה יש מצב של הלם דבר, חכמים אומרים אצל כהן גדול הוא לא חייב להביא קורבן חטאת אלא בהלם דבר. אבל מה? כשמדובר בעבודה זרה ושווים, זאת אומרת אין מחלוקת רבי וחכמים שבסעירה כיחיד, בניגוד לשאר מצוות כהן גדול במצב של הלם דבר הוא יביא פר, פה בעבודה זרה הוא יביא קורבן סעירה כמו יחיד שנחשב בעבודה זרה, ושווין שאין מביא אשם תלוי. וזה תלוי, זה בעניין, זה תוצאה מגזירת הכתוב שכהן גדול, אם היה ספק אם הוא עבר עבירה שבוודאות מחייב חטאת, הוא לא יביא השם תלוי. לא צריכים להתמקד על זה, בעזרת השם לומדים את הדברים האלו ביתר עומק במסכת הוריות. עכשיו, אנחנו ננתח את המקור הזה, לא נשכח שאנחנו חותרים בינתיים למקור לדבריו של אביי. היי שגיגת מעשה דעבודת כוכבים היחידמי. רבי אמר פה שכהן משיח בעבודה זרה הוא חייב קורבנו, הוא חייב קורבן חטאת גם בלי העלם דבר, בשגיגת מעשה. מה זה? מה זה שגיגת מעשה? היחידמי. אי כסבר בית הכנסת הוא ושטחה ולא. אדם עובר ברחוב, הוא רואה בניין, הוא חשב שהבניין זה בית הכנסת, הוא השתחווה לו כבוד לקדוש ברוך הוא, והתברר שמדובר פה בבית עבודה זרה. זה לא חייב חטאת, הרי ליבו לשמיים, זה לא נחשב, לא השתחווה לעבודה זרה, לא מזיד ולא שוגג, זה כלום. אז על זה לא דובר פה בחיוב קורבן חטאת בשגיגת מעשה, אלא ננסה הדבר הבא, דחזה אנדרטה ושתחווה לו. הוא ראה איזו אנדרטה, פסל, והוא השתחווה בפסל הזה. עכשיו, אי קבלי עלי באלוה, מזיד הוא. אם הוא ביודעין קיבל על עצמו, הפסל הזה זה יהיה אלוהות שלו, והוא משתחווה לו, זה מזיד, זה לא חייב קורבן. בעבירות במזיד לא מחייבים קורבן, ואנחנו מדברים פה שכהן גדול בעבוד הגרבים הוא יביא קורבן בשגיגת מעשה, זה לא נקרא שגגה. שגיגה, מה זה שגגה אם הוא קיבל את זה הדרתה כאלוה? אנחנו ממשיכים בדף סמך ב', והיא לא קיבלי עלי באלוה, הוא השתחווה בגלל שזה היה דמות של המלך, לא קיבל את הפסל כאלוהות, הוא השתחווה לכבוד הדמות, לכבד אותו, לכבד את המלך, לדוגמה שהפסל האנדרטה היה לכבוד המלך, השתחווה לו, לא כלום הוא, זה לא כלום, הוא לא התכוון לשום עבודה זרה במעשה הזה. אז מה זה שגיגת מעשה? אז אומר רבי אל עליו מעבר, הוא מיירה. ורואים שזה אסור, הוא בשוגג, הוא יביא קורבן חטאת. רש"י בשורה הראשונה אומר בסוף השורה אל עליו שעבד עבודת כוכבים מהעבר ומיירת אדם כסבור שמותר לעשות. והי אומר מותר כי היי גבנה תידע לי לאיסור עבודת כוכבים בכל עבודות שלה. כאן מדובר אדם שבהשכלה הכללית שלו יודע שיש איסור עבודה זרה בכל העבודות השונות, כולם עשו במסגל עבודה זרה והוא יודע את זה, והוא אומר מותר לעשות, לעבוד במאהבת אדם. אז המצב כזה שיודע שיש איסור עבודת כוכבים בכל עבודות שלה, לאו העלם דבר קרילה, אף על פי שנעלם ממנו איסור אהבה ויראה, אז למה זה לא נקרא העלם דבר? שאין זו מגוף האיסור. אלא אם כן, מתי אפשר להגדיר אדם עם הביטוי העלם דבר? אלא אם כן נעלם ממנו עיקר עבודת כוכבים באחת מעבודותיה, כסבור שעבודה זו במסגרת עבודה זרה ממש מותר לה, זה אפשר להגדיר כהעלם דבר. אבל שגיגת מעשה, מה שרבי אמר שאדם חייב קורבן, כהן משיח חייב קורבן אפילו בשגיגת מעשה, זה השתחווה או עבודה מתוך אהבת אדם או יראת אדם. עכשיו, זה הוכחת אביי. ואנחנו נמשיך בגמרא, ורבה אמר לך לא. אז מה זה שגיגת מעשה? באומר מותר. שגיגת מעשה שאמר רבי, זה אמר שאדם שאומר מותר, שהוא חושב אין עבודה זרה בתורה, שורה את הגמרא, אומר מותר, היינו הלם דבר. וגם הרבנן היו מודים שבמצב כזה הכהן משיח יביא קורבן. אז הגמרא עונה, יש חילוק. מה זה שגיגת מעשה? באומר מותר לגמרי. הלם דבר זה קיום מקצת וביטול מקצת. אנחנו נעבור כעת לרש"י. שורה הראשונה בקצרות, אומר מותר היינו הלם דבר. אם אתה אומר שאם רבא מגדיר שגיגת מעשה של רבי כאדם שהוא אומר מותר לעבודה זרה, שהוא חושב שאין עבודה זרה בתורה בכלל, אין איסור כזה בכלל, אז רש"י ממשיך פה אפילו רבנן מודו, לא יהיה מחלוקת אם על זה מדובר. הוא משני, הוא ממשיך רש"י, אומר מותר דקאמינה. מה זה אומר מותר שאני אמרתי הוא שגיגת מעשה? היינו דקאקר לה לגמרי. הלם דבר שהרבנן אומרים רק אז יש פער כהן משיח, יש חטאת כהן משיח, זה קיום מקצת וביטוי מקצת, כגון יש עבודת כוכבים בתורה שלא לסבוח ושלא לקטר, אבל הוא חושב המשתחווה מותר, אז זה נחשב הלם דבר שרק אז לפי החכמים הוא יהיה חייב להביא קורבן חטאת. אבל מי שאומר שאין עבודה, אין איסור עבודה זרה בתורה בכלל, זה כבר יהיה נושא ששנוי במחלוקת בין רבי וחכמים. לפי רבי גם כזה הוא יביא קורבן חטאת, לפי החכמים לא. עד כאן שיעורנו להיום.